הר כהן חיבר פירוש על מגילה ססטר בכמה אופנים. זאת אומרת, יש את הפירוש על דרך הפשט, זה בנוי על היוסף לקח עם הרבה תוספות של הר כהן כמובן. יש את הפירור על דרך הסוד, שזה גם כן נתפס לא מלא, אבל יש פירוש על דרך הסוד, בדרך כלל זה נתפס ביחד, חלק זה ממש על אותו דף, חלק מההוצאות זה אחד אחרי השני, ויש את הפירוש הגרו על דרך הרמז. פירוש הגרו על דרך הרמז זה משהו שבין הפשט לסוד, וננסה ככה פשוט לקפוץ פנימה ולראות, אין לנו על כל המגילה, אבל יש על עניינים עקרוניים יסודיים במגילה, זה מתחיל מההתחלה ואחר כך יש קצת דילוגים עם כמה אורס. אז בואו נראה, לא חושב שנספיק הכל, אבל לפחות בואו נתחיל. ואי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המוילך מהודו ועד כוש, 27 ומיו מדינו. אז בפשט כבר התבאר, כן? היה מלך, קראו לו אחשוורוש, מלך על כל העולם, היה סדר שהוא הגיע אל המלוכה, ומלך על העולם. הגמורה במגילה י' א' ומד' א' דורשת את הוואי בימי אחשוורוש, אומר רב, וי והי. ויהי זה וי והי. בסדר? זה אומר שהיה פה כאב גדול. כן? וי, הי, זה לשונות של צעקה, של כאב שהיה בדבר הזה. אחשוורוש. באה הגמורה ומסבירה. אומר רב, אחיו של ראש ובן גילו של ראש. בן גילו של ראש, הוא הרג, הוא ביקש להרוג, הוא החריב, הוא ביקש להחריב, שנאמר, ובמלכות אחשוורוש בסחילס מלכוסוי, כוסבו סיתנו על יושבי יהודו וירושלים. זאת אומרת, הוא אפשר את התלונות נגד בניין ביס המקדוש. ובזה הוא אחיו של ראש, ובן גילו של ראש הוא כמו אחשוורוש. בסדר? כמו אחשוורוש. אחשוורוש הוא כמו נבוכד נצר. הוא הרג, אחשוורוש ביקש להרוג את כל עם ישראל, ונבוכד נצר הרג את ישראל. הוא החריב, נבוכד נצר החריב את בית המקדוש, הוא ביקש להחריב את תחילת הבנייה שנעשתה לפני ימיו, באישור קוירש, ובמלכות אחשוורוש כתבו סיתנה. ושמואל אומר, שלמה נקרא אחשוורוש, שהושחרו, כן יש פה אחשוורוש, כהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי גדרה. בסדר? עם ישראל מרוב צומות, העניות והצרה שהייתה להם בזמן אחשוורוש, לכן הוא נקרא אחשוורוש על שם השחרת הפנים. רבי יוחנן אומר שזה מה זה אח שוורוש, כן? אח אשרש, כן? או כמו הביטוי המדויק יותר, ליהודים אין יכולת להגיד את היצורים האלה של אח שרש, וגם ליוונים לא. אז היהודים הפכו את זה לאח אשוורוש, עברתו לו את השם, ולעומת זאת היוונים הפכו את זה לקאריס קסס. בסדר? עוד פעם, זה שבאנגלית, כן? זה בעצם, נכון? זה C שהיא חטא, אבל חטא אין להם חטא, אז זה הפך להיות כ. כן? אז זה אותו דבר. אז בעצם אחשרש, זה כאילו ה-S נהיה... בסדר? זה בעצם, זה אותו... המילים הלכו לכיוונים שונים. כמו שאלישבע נהיה אליזבת. נכון? זה גם כן, השורש של אלישבע, אלישבע בלשון הקודש, הפך להיות אליזבף. למה? כי חוסר יכולת לבטא את היצורים האלה שהם יצורים עבריים. פה בכלל מדבר ביצורים פרסיים, שהם שונים גם מהעברית, גם מלשון הקודש וגם מהיוונית והאנגלית, אז לכן השמות הלכו לכיוונים שקשה לקשר ביניהם, בין אחשוורוש לקאריס קסס. אבל כשאתה רואה את השורש, אפשר לראות את העצם איפה זה מגיע. בכל מקרה, אבל אח שרש, אח לרש. מה זה אח שרש? שכל שזוכרו אומר אח לראשו. כל שזוכרו אומר אח לראשו. רב חנינה אומר שאח רש, מה כזה, שהכל נעשו רשים בימיו. כולם נהיים עניים בימיו. שנאמר וישם המלך אחשוורוש מס, ואז הגמור אומרת, הוא אחשוורוש, הוא בראשוי, מתחילוסוי ועד סויפוי. בסדר, אז וישם המלך אחשוורוש מס, יש על זה תבורת. מה זה וישם המלך אחשוורוש מס? נגמרת המגילה. רואים פה שבעצם הסיפור האמיתי היה לגמרי אחרת. כל אחד מפיק לקחים. אז יש את ההפקת לקחים שלנו, שצריך להיות שעם ישראל יהיה באחדות נגד המפוזר ומפוירוד, שהקדוש ברוך הוא עושה נס, וכשעם ישראל מתפללים אליו, הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתם, להודיע לדורות הבאים, שאמת מה שהבטיחנו בתורה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו. ואחשוורוש רואה רגע יהודיה, אז למה צריך לתת הנחות לעמים אחרים? ויוסם, אומר לך, אחשוורוש מס על האורץ, ויהיה היום. אפשר לתת ניסים על כל המדינות, כי היהודים הם לא איזה עם אחד שצריך לתת להם הנחה ממיסים. כל אחד יש לו את השורה התחתונה, הבוטם ליין, שמה שיוצא מכל האירוע. אחשוורוש היה ברור לו לגמרי מה יוצא פה מכל הסיפור. יהודיה, אז אין טעם לתת לעמים אחרים הנחות. אבל בקיצור, אז הכל נעשו ראשים בימיו, כי הוא שם הרבה מיסים. הוא אחשוורוש, הוא בראשוי, מתחילו סביבי הצפת. טוב, בא גוהן ועל בסיס הגמורה הזאת מסביר את העניין של המגילה בדרך רמז. זו המגילה הזו רומזת על ימי האדם במלחמת היצרורה, על הימים, כן, ושלב נוסף, קיטרוג הסוטון, איך שהסטן בא ומקטרג על האדם, ומפלתו. בסדר? האדם נלחם מהיצרורה, כשהוא נכשל, היה סוטון עולה ומקטרג עליו, ואז יש את המפלה של הסטן שקטרג על בני האדם. אומרו חזל במדרש, כתוב באסתר רבה, כל מוקם שנאמר המלך, כאן, כן, כמובן במגילת אסתר, סתם, לא המלך החשבי ראש, הוא הקדוש ברוך הוא. כל מקום שנאמר המלך החשבי ראש, והחשבי ראש ממש מדבר. בסדר? רב יודון ורב לייבי בשם רב יוחנן, כל מקום שנאמר למלך סתם, משמש קודש וחול. זאת אומרת, הגויין לענייננו רוצה שהמלך סתם זה הקדוש ברוך הוא, למרות שזה גם משמש חול. זאת אומרת, זה לא, בפשט זאת לא המשמעות היחידה שזה הקדוש ברוך הוא, כשכתוב המלך. את דתי המלך אינם עושים. מה שהומן מתכוון להגיד, זה דתי המלך אינם עושים גם קודש וגם חול. גם דתי המלך של הקדוש ברוך הוא, וגם דתי המלך של החשברז, משם יש קדוש וחוי. אבל ענייננו, כשאנחנו באים לדרוש את המגילה, אז אנחנו, הדגש הוא שמלך החשבי ראש, זה החשבי ראש ממש. ולעומת זאת, כשכתוב המלך, הכוונה גם לקדוש ברוך הוא. אז יש משמעות לפסוק בעניין הזה. טוב, מה זה החשבי ראש? עניין החשבי ראש, אומר הגוי, מדבר על היצר הורי. בוא ניקח עכשיו את הדרשות של הגמרא, על החשבי ראש, למה הוא נקרא החשבי ראש, ונראה איך זה מתאים ליצר הרע. אומר כמו שכתוב בגמורה, שנקרא החשבי ראש, על שהשחיר פניהם של ישראל. נו, השחיר פניהם של ישראל, מה הכוח הזה של להשחיר את פניהם של ישראל? אומר כמו שכתוב, וחוישך על פני סהוים, זה מלאך המובס שמחשיך פניהם של בריאויס. זה תנחום בשמויס, אויס יוד זיין, כן? הרבה נתייחדו עד שלא באו לעולם, כאילו ייחוד, יש להם שם לפני שהם באו לעולם. המוות מתוקן היה שיבוא לעולם, שנאמר וחושך על פני תהוים, זה מלאך המובס שמחשיך פני הבריאויס. תהום, אותיות המוות, כן? ככה מציין באבן שלימו, בהערות של רש מלצן, אז הוא מציין שם שהמוות תהום. תהום אותיות המוות, אז יש לך חושך על פני תהום, זה מלאך המוות שמחשיך פני עם ישראל, של ישראל. נקרא גם כן אומר הגוין, מלאך התשחורת, המלאך שעושה שחור. והוא הסוטון, הוא מלאך המובס. אז לכן, החשבי רוי, שהוא היצר הורה, נקרא זה שמשחיר פניהם של ישראל. כשאדם מת מהעולם, נכון? אז הפנים שלו נהיות שחורות. הדבר הזה, להשחיר פניהם של ישראל, זה הכוח של יצר הורה. אז יפה, אז יש לנו, והיא בימי החשבי רוי, בימים של היצר הורה, הוא החשבי רוי, היצר הורה הזה שמשחיר פניהם של ישראל. או כמו שכתוב, אומר שחוירו אני ונובו, אל תראוני שאני שחר חוירס, אומר המדרש שם על המקום, שחוירו אני במעשי. אז זה אומר, יש שחור במעשים, ושחרו פניהם של ישראל בימיו, הכוונה גם שהוא הרג אותם, הביא אותם אל ההריגה, שזה ושחרו פניהם, שזה מהלך המוות שמשחיר את פניהם של הבריאות, ואומר גם מצד המעשים שהיצר הרע מביא אליהם, זה מעשים שחורים שמשחירים את פניו של האדם. שחוירו אני ונובו, אל תראוני שאני שחר חוירס. מסביר המדרש מה באה כנסת ישראל ואומרת לפני הקדוש ברוך הוא, אל תסתכלו עליי ותגידו אני שאני שחורה במעשיי על ידי העבירות שלי. שזה לופס לי השמש, בני מי נחרו בי, האמת היא שזה כאולי, כידור, כירי או שלוימוי. אני לבנה לגמרי, כמו היריות של שלמה המלך. אבל הלכלוך הזה, השחור הזה, הוא לא אני, אלא אני טוב גמור, כן? אלא משהו שנדבק אליי מבחוץ, זה לא אני בעצם. עוד פעם, זה לא אומר שאני לא צריך להתנקות מזה, אני צריך להתנקות מזה. אבל זה לא באמת, זה לא הפך אותי להיות משהו אחר. אני מצד עצמי, אני טוב. אבל יש לי לכלוך חיצוני שנדבק אליי. זה בעצם מה שכנסת ישראל אומרת לפני הקדוש ברוך הוא. אל תירוני שחוירו אני, אבל ונובו. כאולי כאילו כאילו שלם, אל תירוני שאני שחר חוירס, שזופס לי השמש, כאו משלי לא נותר אותי, הגעתי למצב שמבחוץ אני נראית ככה. אבל אני לא באמת כזה. אני לא באמת, זה לא המקום האמיתי והפנימי של... דיברנו על זה בהרחבה גם על... כשדיברנו על שיבדון, נכון? על הכוח הזה של להיות במקום מאוד נמוך, על... נמוך. על סף גבול הקדושה, אבל ההגדרה העצמית שלי שאני שייך למקום גבוה ופנימי. אז הוא אומר, שים לב, אומר הגוין, אתה רואה שהיצר הורה הוא המשחיר. וכשבאים חז"ל ואומרים על החשבי ראש שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדרה, אז אתה אומר, הנה, זה הכוח שלו, זה הכוח של יצר הורה, החשבי ראש. טוב, הלאה היה לנו בגימורה, רב חנינה אומר, זה שכל הזוכרו אומר אח לראשו, זה רב יוחנן אומר. כל שזוכרו אומר אך לראשו, רב חנינה אומר שהכל נעשו ראשים בימיו, פה משום מה זה כתוב ההפך, אני לא זוכר מהגרסה בגמרא המדויק, אבל פה בלושן של הגויים כתוב רב חנינא אמר שכל הזכור אמר הלך לראשו, רבי יוחנן אמר שכל נעשו ראשים בימיו, הוא אומר שאם בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס, בסדר? למה זה אומר בעצם שתהיה מצב של ירידה בעם ישראל, כל כך ירדו, והרי אין איסורים בלא יובו, אין מיסה בלא יחט, זאת אומרת, תהיה ירידה כל כך גדולה, ואז באמת יהיה הכל נעשים ראשים בימיו, אנשים יהיה צרות ודברים, ולא תהיה להם אפשרות להתמודד עם הדבר הזה, ושנאמר, ויוסם המלך אחשוורוס מאס על אורץ ויהיה יום, מאיפה מגיע העניות? אומר פירוש היצרור, הוא המשימס, כי כל הפורק ממנו עול תורה נותנים עליו, עול בני אדם. אבל אם היו פורקים מעצמם עול אחר, עול מלכות ועול דרך ארץ, ונכנסים לעול תורה, אז באמת היו ניצלים מהדבר הזה. אבל ברגע שנכנסים לעול עולם הזה יותר ויותר, נהיה מצב של נעשים ראשים בימיו, ונהיה מצב שכל שזוכרי אומר אך לראשו מהצרות שיש אז, אומר בכן דרשו בזויר על הפסוק, ויהי צ'חמוי לסבויל, ויהי למס אוי ויד, ויהי צ'חמוי לסבויל ויהי למס אוי ויד, ברגע שהם נטע את צ'חמו לסבול, לא עול תורה, אלא עול אחר, והיא למעשה עובד, אז הלך וגדל הדבר הזה. כמה שהאדם מאמין בצמצומים, מאמין בסיבות, הסיבות האלה שולטות עליו. בסדר? האדם יכול להיות בתוך העולם, והוא רואה את הסיבות שבעולם הפרנסה, שהן משהו שמוביל אל הקדושה. הוא מסתכל על העולם בצורה של מעבר. ברגע שהוא מסתכל על העולם בצורה של מעבר, הוא מגלה את הפנימיות שבתוך החיצוניות. ואז הוא יודע שלא האוכל מזין אותי, אלא הקדוש ברוך הוא מחיה אותי, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מי צפי השם יחיה אדם. הפרנסה לא מן האומנות, וגם הקלקול לא מן האומנות, עניות לא מן האומנות, אלא הקדוש ברוך הוא עזן ומפרנס, כמו שאנחנו חוזרים כל יום בברכת המזון, נכון? הכל מהקדוש ברוך הוא. ואז רק מה? אני צריך לעשות השתדלס, אז הוא תופס את השתדלס כמעבר, כאמצעי, אבל לא כמטרה, לא כזה המפרנס שלי. ברגע שבן אדם תופס את הפרנסה, תופס את החיצוני כמפרנס, כמחיה, הוא יוצר חציצה בינו לבין מקור השפע. מקור השפע זה הקדוש ברוך הוא, חי החיים. שמפרנס את העולם. ברגע שאני תופס את זה, אני תופס את הפקיד הזה שיושב פה, כמי שבאמת יכריע אם אני אקבל את ההלוואה או לא, נתתי לו כוח. נתתי לו כוח. עוד פעם, זה לא עביד זורה, נא לו להגזים, אבל נתתי לו כוח. נתתי כאילו האיש הזה, הוא זה שיחליט מה יהיה מצב הפרנסה שלי. מהעסק שלי יצליח או לא, תלוי עכשיו בפקיד הזה. זה שקר, זה לא נכון. וכמה שאני,
זה חויצץ.
כן, כמה שאני מתחבר, כן, מאמין בחפץ הזה, מאמין בחוצצים האלה, אני יוצר צללים. זאת אומרת, יש אור שמגיע, נכון? יש אור גדול שנמשך. האור הזה מתפשט בעולם. עכשיו, כדי שהאור יתקבל בצורה טובה, צריך שיהיה צל. אני לא יכול לעמוד בשמש, ששזופה סני השמש, ולקבל את אור השמש ישירות. כדי ליהנות מאור השמש, אני יושב בצל ונהנה מהשמש. זאת אומרת, אני מחסה כדי להתגלות. אני יוצר צמצום כדי שיהיה כלי לקבל את האור, ושאני אוכל ליהנות מהאור הזה בצורה טובה ובריאה. בסדר, זה דברים, נכון, דברים עמוקים, אבל מוכרים. נכון? מובן? קיצור, היסוד של זה הוא שאני כדי ליהנות מהשמש, אני צריך משקפי שמש. בסדר, כדי ליהנות מהשמש, אני צריך להיות מחוסה כדי שהשמש לא תשרוף אותי. ואז אני באמת מקבל את הויטמין D ואת כל התעולות, ואז באמת האדם נהנה מזה. מה קורה כשבן אדם לא יוצר צל כדי שיהיה אור, אלא יוצר צל נוסף שהוא לא נדרש בשביל קבלת האור, אז נעשה חושך. בסדר? זה כבר לא יצירה. יצירה של אור היא נעשית על ידי צללים. על ידי מצב שלם של צמצומים, כדי שיהיה אפשרות לקבל את האור. אבל יש שלב שבו אני כבר לא עושה את זה כדי שתהיה אפשרות לקבל את האור, אלא אני בורח מפני האור. וזה יצירה של חושך. יש על זה בזויר, עריכות נפלאה ממש, זאת אומרת, לא עריכות נפלאה, עריכות נפלאה בלהסביר את זה. כמה משפטים קצרים בזויר, על צל עץ הדעת. בסדר? היה האדם הראשון בורח מלפני השם. הקדוש ברוך הוא אוכל מעץ הדעת, ואז הקדוש ברוך הוא בא ושואל אותו, אייכה, מן העץ אשר ציוויתי לך לבלתי אכול ממנו אכלת, ובמקום לעמוד לפני השם ולהגיד, טעיתי. טעות, באמת טעות, לא התכוונתי, אני פספסתי. אני לוקח אחריות על זה, יותר אני לא אעשה את זה, אז מה הוא עושה? הוא הולך ומתחבא בשיחים. נכון? בתוך עץ הגן מפני השם אלוקים. הוא יוצר צל. נכון? הוא נכנס לצל עץ הדעת. הוא יוצר צל. עכשיו, כל הצללים שנעשו עד עכשיו, מתחילת ההשתלשלות של האור לבריאת העולם, היה הכל צללים שמטרתם להאיר. כן? נורת חשמל צריכה, כן, תחבר אותה לתחנת הכוח בחדרה, היא פשוט תתפוצץ. מריבוי אור, יותר מדי אנרגיה, היא לא, לא... אין כלי להחזיק את האור הזה, כן? אבל מה צריך? המון...
נגד.
טרנספורמטורים נגד. בדרך,
צריך כן? צריך התנגדות.
התנגדות, צמצום.
בשביל להוציא אור צריך נגד באמצע.
וצריך... מצמצמים, המון קצר, מצמצמים, קצר, שמורידים כן. את זה, עד שזה רמה של נורה של 9 וואט, היא יכולה לקבל את האור ובאמת להעיר. אבל שלב מסוים עברנו את ה... זהו. הוא כבר יוצר חדש כי הוא לא רוצה פה אור בחדר. הוא לא רוצה שתהיה פה אפשרות של תאורה. זה כבר לא כדי שיעיר, אלא כדי שלא תהיה תאורה. כי פה מגיע השלב שבו האדם נפל, והוא צריך להחזיר את עצמו לעמוד לפני השם. כמה שהאדם נכנס, טוב, יש בזה הרבה הריחס. אז אחרי זה לבוא, אז נדבר על זה בהתחלה, בשער ובתוכן.
הצל שכן צריך וקיים, זה גם חלק מהנושא הדעת, תונס מדבר על זה, על ה... יש קשיים לבן אדם, ניסיונות, כדי שאחרי זה יהיה ייחוד השם יותר טוב.
יפה.
ואני אראה את הטוב שהשם עושה לו כדי שידע להעריך את זה, נראות מזה. לכן יש לפני זה שלבים של... של קושי, בשביל ש...
וזה בדיוק תלוי ביש דברים שהם כיסויים כדי שהאור יתגלה. שהרע הוא כיסא אל התויב וכל מיני דברים כאלה. אבל לפעמים יש בחירה ברע כבריחה מלפני השם. אני לא מעיז לבוא לפני הקדוש ברוך הוא, אני מרגיש ערום לבוא ולעמוד לפניו ולהגיד, הנה חטאתי, תתקן אותי. אז אני מעדיף לא להכיר בחיסרון שלי, אלא ליצור צל נוסף שבו יהיה נעים לי. ואז אני נזרק מחוץ לגן עדן. בסדר? האדם חי בשקר. חי בעולם שהוא נקרא עולם השקר. כי אני לא מוכן להודות באמת. אגב, זה קל לדבר על אדם הראשון בגן עדן, זה קורה בחיים שלנו כל הזמן. בסדר? בן אדם היה לו פשלה, לקח כסף מהבית והשתמש בו בצורה לא נכונה, ושלא היה אמור להיות, שזה יהיה בלי הסכמת אשתו, מותר להסיד כסף, זה בסדר. אבל משהו שהוא כן היה אמור לשאול את אשתו לפני דבר כזה, בסדר? והוא השתמש בכסף ולא סיפר. והפסיד את הכסף הזה. מה הוא עושה עכשיו? הוא יכול לבוא ולהגיד, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת, ולהתנצל, וזה כואב, וזה לא נעים, והוא מרגיש ערום, והוא מרגיש קשה, והתייחס עליו ובצדק, כן? אבל הוא ינסה ליישר את האדורים. עוד פעם, הוא ימצא את הדרך להסביר מתוך הכרת החיסרון שלו, ולתקן את זה. ויש לפעמים שהוא פשוט יוצר צל חדש. הוא יוצר צל בקשר ביניהם, בסדר? יש שקר ביניהם. השקר הזה הוא כרגע קטן, הוא רק לגבי סכום אחד, והוא גם לא סכום גדול בכלל, וגם מי אמר בכלל שהייתי צריך לבקש רשות, כן? ומה פתאום זה הכסף שלה, מה הסיפור פה, כן? אבל יש... אבל נוצר צל, נוצר הפרדה. וההפרדה הזאת היא כדור שלג. כבר גן עדן נשבר. יש פה את לאט החרב המתהפכת, יש את הקרובים לשמור את דרך עץ החיים. הדבר הזה כבר נכנס, נכנס פה משהו של שקר לתוך החיי אמת. עוד פעם, אני לא רוצה להכביד יותר מדי, אבל תחשבו על זה שהתהליך של גן עדן הוא תהליך שחוזר על עצמו, אבל הוא תהליך, בואו ניקח את זה למעשה במה שיש לנו פה בגוין. מה אתה אומר?
אני אומר, עבור הכסף, כל קונפליקט קטן שבעצם לא פותחים אותו, הוא מייצר עוד ועוצר.
או, אז לא צריך לפתוח את כל הקונפליקטים בבת אחת. זה צריך הדחקה, זה לא דבר גרוע, זה דבר בריא, כשהוא נעשה בשליטה. בסדר, בוא לא נכנס עכשיו לשיעור פסיכולוגיה של שלום בית. אבל אני רק מתכוון להגיד שהרעיון הזה מקיף אותנו בחיים קצת יותר. זאת אומרת, כמה אני מוכן בענווה, בשפלות, לעמוד מול האמת, בסדר? גם במצבים נפשיים פנימיים יותר, או כמה אני יוצר צל. אני יוצר צל כי נעים לי בחושך. נעים לי יותר בחושך, נעים לי מאוד קצר, נעים לי לא אמיתי, אבל נעים לי בחושך, נעים לי בשקר. וזה להיזרק מגן עדן. זה התוצאה של בחרת בחושך, בחרת לברוח לבין השיחים. אז במקום שתסבול פה בין השיחים כל הזמן, אז יופי, צל לעולם השיחים. צל לעולם הצללים, לעולם השקרים, לעולם שבו יש צל שהוא לא אמת. ותחיה שמה. זה בעצם מה שקורה לאדם הראשון במצב הזה. יש להט החרב המתהפכת, יש משהו מתהפך, זאת אומרת, האמת מתהפכת, לא ברור. כן, נראה לי יש איזה סיפור, אמירה של רב מויש שפירא, אני לא זוכר בדיוק את ההקשר המדויק שלה, שהוא דיבר פעם שחכמי יוון, כשהם רצו להגיע, כן, לראות לגן עדן, אז הם ראו את להט החרב המתהפכת. זאת אומרת, מה הם ראו? הם ראו את האורות ניאון של המסעדות שנדלקות ונכבות. בסדר, כזה משפט כזה... שהתכוון להגיד, תחשבו טוב מה זה להט החרב המתהפכת ותראו איפה זה בא לידי ביטוי בעולם שלנו היום. כי זה נמצא. משהו של שקר כזה שמבלבל אותך ולא נותן לך להיות לעמוד מול עצמך באמת ולחיות את עצמך. אבל טוב, לענייננו, בעצם מה שהגאון אומר פה, זה מה שקורה כשאדם שם לעצמו, נותן כוח לסיבות. אדם תופס מציאס בעולם שהיא מציאות חיצונית, שזה מה היצרור מוביל אותנו לשם, וממילא הוא שם על עצמו עול דרך ארץ ועול בני אדם כמציאות קיימת ולא כמעבר שדרכו האדם רואה את הקדוש ברוך הוא פועל ועושה הכל, ואז הדבר הזה מקבל כוח. אדם שם את עצמו תחת הצללים. וממילא נהיה מצב של הכל נעשו ראשים בימיו, וכל הזכור אומר אח לראשו, והם בן דוד בת שתכלה פרוטה מן הכיס, ויהיה צ'יל חמייליס בוי, ויהיה למעשה ויהיה. טוב, אז דבר ראשון מגדיר הגוין, שימו לב, החשבי רויש הוא היצר הרע. אז אנחנו הולכים עכשיו לדבר, ויהי בימי החשבי רויש. אמרו בגמרא, במגילה י' עמוד ב' ובמדרש, כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צרה, כמו שכתוב, תחת שלוש רגזה ארץ, תחת עבד כי ימלוך, ואומרו אוי לי מיצרי. בסדר? אז ויהי זה תמיד, לשון צרה. בסדר? תחת שלוש רגזה ארץ, תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה. מי זה עבד כי ימלוך? כשהחשברוש, שהיה עבד בעצם, שומר הסוסים, נהיה מלך. זה בפשט. אומר הגוין, זה אותו דבר, כשהיצרור מתחיל לנהל את הבן אדם. כאילו, מי מתי התחיל לזנב לקשקש בכלב? כאילו, זה נהיה מצב של... זה כאילו, העסק לא מתנהל כמו שצריך להיות, העבד הוא המלך, התהפך להיות המלך. עכשיו, אם הוא היה באמת נהיה המלך, זה בסדר, אבל הוא לא מלך. הוא עבד, ומהות חייו זה עבדות, וזה במקום שזה יהיה מוח, לב, כבד, כן, שהמוח חושב, מפעיל את הרגשות, ומהרגשות זה עובר אל כלי המייס הגוימרים, כאילו לזרימת הדם שבגוף, שהם איספשטוס באיבורים, שהאיברים עובדים לפי ההוראה המחוברת מוח ולב, שהם שכל ורגש, שהם קיבלו מהרגש, אבל כשהשכל מוביל את המערכת, זה מצוין. כך האדם אמור להתנהג, כך מערכת אמורה להתנהג, כך עסק אמור להתנהג, כן? כך זה עובד. אבל מה קורה שאין מערכת, אין תכנון, זה כבד לב מוח, קלים, במקום מלך. מוח לב כבד ראש ליבס מלך. כבד לב מוח זה קלים, כן? כליה רחמנה ליצלן, זה מה שבילום רצה לקלל את עם ישראל, כמו שטייס אומר, קלים. אבל מה זה הקלם? זה הכבד. מה זה הכבד? הרצון המיידי. בסדר? האנשים שנכנסים לחנות, מה שהפקיד מרגיש מולם, זה מה שמכתיב את המערכת. בסדר? ואז יש את הלב, כאילו עובד לפי, רוצה את מה שהכבד משתוקק. אוכל לא בריא, התנהגות לא בריאה, בינו לחבר, בינו לעצמו, בינו למוק, עם כל דבר, לפי מה שמתחשק לי באותו רגע, ואז זה מה שהלב חושק. כן, העיניים, כן, זה טרייסר סורי אביירו, הלב חושק, וממילא המוח כבר נהיה משועבד אל הלב והכבד, למצוא דרכים לספק את הצרכים של הכבד. זאת אומרת, המוח עובד, השאלה, האם המוח מנהל את המערכת, הוא רואה את המטרה הסופית, ואז הוא מפעיל את הרגשות, ומפעיל את הכבד, מפעיל את הכלי, את איברי הגוף, או שזה עובד הפוך. איברי הגוף מתחשקק להם, הגירוי, גירוי מתחיל להפעיל את הבן אדם, ברמה של הכבד שלו, כן? ואז הוא אוהב את זה. כן, כחושק, בבס יעקב. בסדר, מתחיל תהליך, הוא רואה אותה, וחשיק, חפיץ, דביק, כן, זה דרגות שונות של חיבור פנימי, עד שזה נהיה חיבור שהמוח עובד, משועבד כולו, למצוא דרכים יצירתיות, הוא משקיע את כל השכל האלוקי שלו, זה למצוא, כן, אתה רואה את זה בעולם שלם שנמצא סביבנו, שירים וסרטים, והמון המון חוכמה שמשועבדת לדברים שהם בתחתית של הכבד. התאי וזהי לזה הסיפור של החיים, וכל מערכת הרגש בנויה סביב זה, היא לא אמורה להיות בנויה סביב לזה. בסדר? יש מספיק רגשות נאצלים, נעלים. אני מדבר אפילו לא בתוך הביסמדרש, אפילו מחוץ לביסמדרש, אפילו אצל הגויים. במשך השנים, יש בעולם המון רגשות יפים, בספרות, בשירה, ובכל נושא שהוא שהם חיים, זה הלב, חיים שלמים. ואנחנו חיים בדור, שזה תשעה קם מזנוס יורד אלו אילום, עשור קם מזנוס תשענות לו ישמואל, ואיך עוד כל אילום כולו, כמו שהמהר"ל כותב, הוא לקח את כל העשר, רק אחד הוא פרגן לעולם, וישמואל הוא איברגינו מנדיבלט, רבי שהיה חוזר על זה המון, ישמואל היום שולטים בעולם. כי כל התפיסה של כל המציאות, זה של תפיסה של זנוס. כאילו הוא אומר, תוציא את הזנות מהמערכת, וכל הכלכלה קורסת. כאילו הכל, אין מציאות בעולם שלא עובדת על הרצון לזנוס. ואז מה? כל הרגשות סביב לזה, כל ה... כן, אין רומנטיקה שהיא לא זנוס, אין שום... למרות שזה, מה הקשר בכלל? אתה שומע היום האנשים שדוברים על התקופה הרומנטית ויצירה, והם חושבים על זנוס. למה זנוס? מה הקשר זמין רומנטית? יש גם, אבל עוד פעם, הקטנה, 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 כאילו הפיכה של כל העולם לפני ואחת ויחידה, והכל מסתובב סביב זה בצורה חולנית, בסדר? ואז והשכל הגדול ביותר, המוח הגדול ביותר, משועבד רק לתאיבה הזאת. כאילו, אין מציאות אחרת בעולם. זה בעצם קלעים. זה קליה, זה עולם שגוזר על עצמו קליה, בקלעים, כי ה... טוב, לא ניכנס כעת למהלך המדויק של זה, אבל מי שמסתכל סביבו בעולם של ימינו, גם רואה איך שהעולם גוזר על עצמו קליה, בכוח זה שהוא מקדש את ההנאה הפיזית המסוימת הזאת כדבר יחיד שקיים במציאות, ושכל הרגשות ושכל השכל משועבד רק לרחמון הנצלן, רק לתאווה המסוימת הזאת, בצורה המסוימת הזאת וכו'. טוב, אבל זה בעצם תופעה שיש לנו בעניין הזה של עבד, כי אם לא... בסדר, העבד, הדבר שאמור להיות מעצם מהותו, מציע של עבד, עובד אצל המוח, מתחיל לנווט בעצמו את הסיפור. הוא היום הבעל הבית. ואומרו, אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי. בסדר, נהיה אוי לי מייצרי. אוי לי כשהיצר שלי מנהל אותי, כן? טוב, ואז מתחיל, ויהי. כמו שכוסוף, קינים והגה והי, אומרים חז"ל, בעיר ובנחופה א' עמד א', מה זה קינים והגה והי? קינים זה פורענותם של צדיקים באולם הזה, אז זה פחות הנושא שלנו, אבל והי זו פורענתם של רשעים. ממש פה וי והי, והי, כן? וי והי, וי היא, זה וי והי, קינים והגה והי, זה פסוק, ששם אתה רואה שזה היא בניקוד חיריק, כן? אז זה וי היא, זה וי והי. וי זה בעצם הפורענות של הלשון צרה אצל הצדיקים, והי זה פורענותם של רשעים. זאת אומרת, כולם סובלים. גם הצדיקים סובלים, גם הרשעים סובלים. גם אלה שמנסים להתגבר ולא ללכת אחרי הטירוף קשה להם, וגם אלה שנבח הולכים אחרי הטירוף, גם הם משלמים את המחיר. זה לא כיף. דיברנו אולי, הזכרנו את זה כבר פעם או בעבר, שבויהי יש לך היפוך, נכון? יש לך והיה וויהי. והיה זה לשון שמחה. ויהי זה לשון צער. אז זה כתוב כבר בקדמוינים, שיש פה ו וההיפוך בהתחלה. כי תראית, המילה יהי זה אומר עתיד, נכון? יהי, יהי אור, יהי רקיע, יהיה, שיהיה בעתיד, נכון? וכשאתה מוסיף לזה עוד וו, מה זה הופך להיות? ויהי פעם היה. נכון? ויהי במאה אחשורוש. ויהי שפעם היה. הויו זה בדיוק הפוך. הויו זה היה פעם. והויו, נכון? מה זה והויו? והויו אם שומע תשמעו. והיה אם יהיה כך וכך. זאת אומרת, והיה בעצם זה לשון עתיד. שתי המילים האלה, גם והיה וגם ויהי, הם מילים שמגיעות ממקום אחד ומתהפכות לצד השני. יהי זה יהיה בעתיד וזה מתהפך להיות ויהי, והיה זה היה פעם וזה מתהפך להיות והיה שיהיה בעתיד. זאת אומרת, ולכן והיה זה לשון שמחה. כשאני מסתכל על הסיטואציה, ובמבט שלי אני יודע שהדבר הזה היה פעם, היום כבר אין, זהו, נגמר. והיה, היה פעם. ואז פתאום נוסף לזה וו, כן, שוו זה וו החיבור, וו וההיפוך, והוו הזאת זה הדס, והדס מגלה לי, בכל מקום שהוו זה הדס, הוו הזאת פתאום מגלה לי שלא, לא, זה לא נגמר, יש עתיד לדבר הזה. זה דבר שהוא שמחה. נכון? והיה לשון שמחה. זה היה נראה לי היה, אבל והיה, לא, יש לפנינו עוד עתיד, הדבר הזה לא נגמר. זה שמחה. יהי זה דבר שחשבתי שיש לו עתיד, יהי. ואז מגיע וו ההיפוך, והדעת מגלה לי שלא, לא. זה פעם היה, היום כבר לא. ויהי. ויהי זה בעצם עתיד שיתהפך לעבר. והיה זה עבר שיתהפך לעתיד, לכן זה לשון שמחה. ויהי זה עתיד, כן, דבר שחשבתי שיש לו עתיד, והתברר לי שלא, אין לו עתיד. הוא דבר שקיים רק בעבר, הוא לא באמת קיים יותר. זה מוות. בסדר? דבר שקיים רק בעבר ואין לו עתיד, זה מוות. דבר שיש לו עתיד, זה חיים. חיים ומובס, כן? חיים זה בעתיד, מוות זה בעבר. ולא רק חיים ומוות במובן הגדול שלהם שזה גם ככה, אלא גם חיים ומוות במושגים הקטנים יותר של החיים שלנו, דברים שכבר קרו. כן? הם לא יחזרו יותר, הם דברים מתים. הם בהם כוח החיים. כוח החיים זה הכוח להוביל מההווה אל העתיד. זה בעצם כוח החיים. והויו זה שמחו, זה כוח החיים. חיים זה שמחה. לעומת זאת ויהי זה כוח. אם אנחנו מתבוננים בזה יותר, יש לנו, אם תשימו לב, ויהי ווהיה, יש לנו פה שתי כוחות. זיכרון ודמיון. בסדר? צריך קצת אבונה במושג הזה, אני לא זוכר אם דיברנו על זה פה, אבל הזיכרון תמיד מבוסס על משהו שהיה בעבר. נכון? אני לא יכול לזכור משהו שלא היה. או אני יכול לזכור מה חוויתי, מה הייתי, מה ראיתי, מה שמעתי. אני לא יכול לזכור משהו שהוא לא שמע. דמיון? דמיון מעצם מהותו הוא בעצם מדמיין דבר שעוד לא קרה. הוא יכול, זה דבר שלא קרה, אז כן, זה דבר. דמיון קשור יותר לעתיד, וזיכרון קשור יותר לעבר. עבר מול עתיד, דמיון מול זיכרון. השאלה הגדולה, אדם תמיד מורכב גם מדמיון וגם מזיכרון. בסדר? אין זיכרון נטו, אין, אדם צריך לקחת את כוח הדמיון, כוח הדמיון, כוח המדמה שנמצא באדם הוא כוח מאוד מאוד חשוב. אני לוקח את כוח המדמה שלי ולוקח דברים שאני יודע מהזיכרון, ועל בסיס אמיתות, על דברים שקרו באמת, דברים שהם מוחלטים ואני יודע ובררתי אותם, אני בונה ומדמה מלצה למלצה, וממילא אני מגיע למסקנות נכונות. בסדר, אני בונה מערכת, כוח המדמה שהוא כוח הדמיון, שהוא כוח עצום אצל הבן אדם, הוא יוצר את הקשר. הרמב״ם מוירה כותב, מה זה? זה בדיוק, לקחת את התכנון. כוח המדמה זה לקחת, כן, 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 נכון. בתכנון יש את זה גם כן.
שניהם במגילה, שאומר, אל תדמי בנפשך, להימלט, וספר הזיכרונות
שהביאו לו, זה... יפה, 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 יפה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, זה בריחה אל הדמיון הלא מבוסס. וספר הזיכרונות זה לתוך היצר הרע, שהוא כוח הדמיון, פתאום כל השיטה שלו עם כוח המדמה, כן? רב נחמן אמר פעם שנראה לי שצריך להחליף את השם של היצר הרע לכוח המדמה. אמר כי זה מה שהכוח המרכזי שלו. אבל לתוך זה נכנס פתאום ספר הזיכרונות. יש זיכרון, הזיכרון פתאום מעצב את הדמיון. עכשיו, שימו לב, זה שבן אדם מדמיין דברים זה מעולה, זה נותן לו כוח לראות קדימה. עכשיו, יש, כמו שהוא אמר, תוכנית, בלופרינט. עכשיו, הבלופרינט הזה... לוקחים תוכנה שמדמה את זה והופכת את זה בתלת מימד, נכון? פתאום האדם רואה את הבית, זה מקסים. אבל מה יקרה כשהתוכנה תעשה את זה ב-AI? תעשה את התוכנית של הבית בלי להיצמד לתוכניות. יצא קטסטרופה. יצא קטסטרופה כי אתה תתחיל לבנות שהעסק יקרוס. אין דרך לבנות על דמיון מצוין כי הוא מביא לך את המציאות מול העיניים. אבל הוא חייב להתבסס על אמיתות. אז כוח הדמיון באמת מחיה את הדברים, ומרומם אותם, ומקומם אותם, והוא נותן לך את הכוח ללכת קדימה, והוא נותן לך, הפנטזיה הזאת היא דבר מצוין, על, בתנאי שהוא מתבסס, הדימוי מילצה למילצה, צריך להיות על מילצה אמיתית בהתחלה. אם בן אדם את הסוגיה הראשונה לא למד טוב, ואז הוא מתחיל לדמות מילצה למילצה, יצא ברוך, כן, יצא שקשוקה. לא יצא שום דבר אמיתי. אתה יודע סוגיה אחת, ומפה אתה מתחיל להשליך על סוגיה שנייה. עוד פעם, זה דברים פשוטים ומובנים כשאתה מתבוננים בהם. מה קורה עם היצור הורה? הוא לוקח דמיונות, זאת אומרת, מה שאני הייתי רוצה שיהיה, דמיונות לגבי העתיד, לגבי העבר, לא משנה, לוקח דמיונות, והדמיונות האלה קובעים לי זיכרון. מה הוא עשה נגדי? מה אתה עשה נגדך? כי בטוח ש... רגע, אתה דימית מלצה למלצה, ומכוח זה הוא בטח לא יפתח לי את הדלת, והוא בטח יחס עליי, אז אני כבר יענה, לא, אתה כבר מתנקם בו. הפכת את הדמיון, כן, קבעו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, כמו שהמדרש אומר על המרגלים שנכנסו לארץ ישראל. הם דמיינו שהקדוש ברוך הוא שונא אותם, באיזה דימוי מלצה למלצה, מעוות לחלוטין שלא התבסס על מציאות בכלל, אבל קבעו את הדברים בפיהם, זה כוח הקויביה בפה שיש בן אדם, סגר יצירה וכולי, יש, כן, הפה גומר. כלי מייס הגמור עומד בברוכס, כן? הפה יש לו כוח כזה לגמור, לקובע עום בפק, ולא שנעשה ברצירה. הוא קובע המציאות, זה כבר נהיה מציאס. והמציאות הזאת כבר נהיית זיכרון, הוא מעיד אידוס שקר. הוא מעיד אידוס שקר, הוא מסתמך על הדמיון לייצר זיכרון שקרי. בסדר? האומללות של העולם, הדבר הכי נורא שיכול לקרות לאדם, זה כשהשקר הופך להיות אמת מאומתת ומציאותית, שמכתיבה וקובעת את מציאות החיים.
מאמין לשקר של עצמו.
הוא מאמין לשקר של עצמו, כן? הוא יוצר את זה כמציאס מהעולם, כן? הוא יוצר מציאס... יש לנו אדם מסוג חדש. אדם, כן? היה לנו אודום, אמיתי, צורה סודום, ואז מגיע רבוי שהיה אומר שדמען תספרו לדור אחרון, בנים יוולדו, יש דור אחרון, בנים יוולדו, יקומו ויספרו לבניהם. רגע, אם יש להם עוד דור, אז הם לא דור אחרון. אם הם מספרים לבניהם, אז הבן... הוא אומר, לא, יבוא דור כזה, זה כנדור נשת. זה אפילו לא דור. כי בשביל שיהיה דור, אתה צריך צורס אודום. צורה בסיסית של אודום, שמעמיד את עצמו, כן, בשתל צחבק, בצורה של אודום, אודום הראשון. של אודום הגודל באנוקים, של אברום אבינו. יש דור שאין שום שייכס בין הצורה שהוא נראה לצורה של אודום הגודל באנוקים. שום, אין יכולת להשוות. אז אתה לא יכול לקרוא לו דור. אז זה דור האחרון, בונים מבולדי, יקום ומספרו לבניהם. הם בנים של דור האחרון. ההורים שלהם עוד היו דור. יש צורס אודם. עכשיו, כשאדם בא, מעמיד דמיונות, דמיונות, זה דבר שכולי כוזוב, כולי שקר, כן? אם דיברנו מקודם על מציאות שהעולם שם את עצמו על זנוס כמרכז הקיום, בסדר? ולא ההוילודה שבדבר, אלא הנויח, החיים עצמו ליצויה שבדבר, הופך להיות השיא והקיום היחיד של המציאות. זה דמיון שקרי לחלוטין, זה כזב אחד גדול. והכזב הזה יוצר את כל המציאות סביבו כמציאות שנתפסת אצל בני האדם כזיכרון. כדבר שהוא מציאות, החיים, זאת האמת. זה בונים עולם ערכים שלם, סדר, הכל בנוי סביב השקר הזה. זאת אומרת, זה דמיון שיוצר זיכרון. הדבר הזה הוא הכאב הגדול, כי תראה מה קורה פה. בוא נחזור שנייה לויהי למול והיה, בסדר? היה, זה היה פעם. על הבסיס של מה שהיה באמת פעם, הזיכרון, אני בונה את ה-והויו, את העתיד. כשעתיד נבנה על סמך עבר, זה לשון שמחה. בסדר? כשהדמיון נבנה על סמך זיכרון, הדמיון זה העתיד, נבנה על סמך הזיכרון של העבר, והויו, זה והויו לשון שמחה. כן, יש את הזיכרון שאני יודע, הוא מאומת אצלי מתוך הדרכים הטובות שבהם מאמתים דברים, כמו שהרמב"ם מגדיר את זה במכתב המפורסם לחכמי מרסי, מרשליה, כמו שהוא קורא להם, שיש שלוש דרכים לוודא את האמיתות שבעולם, אם מצד ההוכחה, אם מצד החוש, אם מצד הקבלה. יש דרכים שבהם, והוא אומר, כל אדם צריך לשאול את עצמו על כל דבר שהוא פוגש, האם זאת האמת, על סמך מה אני קובע שזאת האמת. כשיש אמיתות מאומתות, אמת, אמת, אמס, תוירו אמס כסיב בו, ועל סמך זה האדם בונה את העתיד, את הדמיון, אז דמיון שבנוי על זיכרון, זה והויו. לעומת זאת, מה קורה בויהי? יהי, מה אני רוצה שיהיה? בסדר? מה אני רואה בעבר, בעתיד שהולך להיות? מה כוח הדמיון שלי? אני לוקח את כוח הדמיון הזה, ועליו בונה את מה שהיה פעם. עליו אני בונה את הזיכרון. עליו אני מסתמך כבר לייסד זיכרונות שעליהם אני אבנה. זאת אומרת, הדמיון קובע את הזיכרון. היהי קובע את הויהי. אז זה לא שנצר. זה כאב גדול, הכאב הוא לכל הצדדים. זה וי והי. זה וי, זה מעשיים של פורנוסום של צדיקים בו, אילו מה זה, זה אילים יצרי, זה עבד קיים לאיך. כאן זה מה שהגויין מגדיר פה, אין אלו לא שנצור את זה, תחס עבד קיים לאיך. העבד, הקרקובד, שהוא בעצם אמור להיות, להמשיך את ה... לקבל פקודות של אמת ולהיות במקום האמיתי שלו, אבל כשהם זזים ממקומם, בונים שנסחלפו, כן? בין מלך ובין שפחה מתחלפים, לא במקום האמיתי שלהם, כולם סובלים. כל העולם לא במקומו וכל העולם סובל. והיא זו פורנוסן של רשוי. טוב, אז זו הנהגה הראשונה של החשבי ראש, בסדר? יש לו, החשבי ראש אמרו בגמרא, אחיו של ראש זה ויהי. ומי החשבי ראש? מה זה החשבי ראש? אמרו, נו, אחיו של ראש. אומר הגויין, פירוש מי זה הראש הזה? של נוחוש הקדמויני שנקרא ראש, שנאמר, כמו שכוסוב, היו צוראו לראש. מסביר הגויין. כי בכל בריאה שבעולם, הקליפה קדמה לפרי. אגב, אתה רואה את זה במציאות, כן, המציאות הפשוטה, כל פרי בעולם מתחיל בצורה של קליפה ובוסר, ובתוכו גדל הפרי עד שהוא נהיה בשל, ואז זה נהיה פרי בשל וראוי. אבל הקליפה קודמת אל הפרי. וגם כשאתה מגיע עכשיו ולא רק קדמה בזמן, אלא קדמה בצורת הגישה שלך. אם אני ניגש עכשיו לתפוז או אבטיח, או לא משנה מה לא יהיה, אני דבר ראשון פוגש את הפרי. קליפה, מסלק אותה, ואז מגלה את הפרי. והדבר הזה הוא סמל לצורת העולם. זאת אומרת, האדם פוגש את העולם כשהוא ערל, ורק אז הוא נהיה מעול. האדם פוגש את החיים בקליפתם החיצונית. עכשיו, אם הוא טיפש, הוא נתקע בקליפה החיצונית. אם הוא חכם, הוא מבין שהקליפה הזאת מכסה על פרי, יש תועלת בקליפה, היא יפה, היא נחמדה, אבל אל תתקע באריזה. תבין שאם קנו לך מתנה עם אריזה יפה, ילדים בני שנה וחצי, שנתיים, זה קורה להם, הם נתקעים עם האריזה. אריזה יפה, היא מצוינת, אתה יכול ליהנות ממנה, אבל תיכנס פנימה לתוך הדבר האמיתי שנמצא פה. לא, וכך גם קורה במציאות העולם, כמו יעקב ועשיו, יצא עשיו הראשון. למרות שמי קדם, אף שיעקב קדם ליצירה. נכון? ויצאו ראשון הדמויני, ויקראו שמו יסוב, כן? היי שוב שבורוסי באוילומי, כתוב במדרש. זה שקר, זה שקר, זה בלוף. השב הזה שבראתי בעולמי, איסב, היי שב שבראתי בעולמי. אז ויצא יסוב הראשון. אומר יעקב קדם ליצירה, נכון? כמו שאותו מטרוינו שאלה את רבי סימן חלפתו, למה יצא יסוב תחילה? אומר, ראשון היה יעקב, אבל זה שתי מרגליות בשפופרת. אז למה זה התחילה? מסביר הגויין, מכל מקום, קדם עשיו תחילה לצאת, למה? כי עשיו נטע לאוי לו מה זה, ויעקב אוי לו מה בה. וקדם ליצירה, כי תחילת המחשבה היא סוף המעשה בעניין תכלית. ותכלית האוי לו מה זה, היא אוי לו מה בו. זאת אומרת, יש את תחילת מה אני רוצה להגיע, ומה שאני רוצה להגיע אל התכלית, אל הסוף, אז מתחילים לבנות את הדרך. אז יש בהתחלה, סוף מעשה במחשבו תחילו, אבל אמצע המעשה, אתה מגיע באמצע. ולכן אתה תופס את הדברים שאתה רואה קליפה מהצד הזה, קליפה מהצד הזה. כי אתה תחילת הדברים, ואת סוף הדברים אתה לא רואה. לכן אתה מגיע באמצע כקליפה, אבל...
גם רחם זה קבר.
נכון, תן רחמי קברי, היום, נו, הפסוק של הרת עולם, היום הרת עולם, זה הפסוק הזה. ייתן רחמי קברי וימי הרת עולם, זה פסוק ביוב.
אז זה הגאון
מבין,
הוא רוצה להישאר שם.
מה, שנשאר...
על הסוף, כאילו הוא רוצה.
כן. הגאון מדבר על זה ברבה וברכון, בהרחבה על כל העניין הזה של
הסריק מעשה. זה יותר מזורז, לא יודע מה זה, כדי לעבור אותו.
לעבור אותו, אבל הוא מגיע ויוד חזז בעקי ויסוב. אף כי אף בעולם הזה... גם יש לו אחיזה בעקב, כן? יתויל יעקב בסויפוי, כן? הגמון אחד שאל אחד מנילין דבי סלויני, אמר לו, מי תופס מהמלכות אחרינו? הבין יער חלק ונטל קולמוס וכתב עליו, ואחריכן יוצא אוכי ויועדו יחזז בעקב. מי נוטל מלכות אחרינו? ידו של יעקב אוחזת מלכות בעקב עשיו. זה רשי על ברישיס רבי. כותב את העניין הזה, יש מאוד יפה של הרב אלישיב ועל זה בדברי הגודל, על למה הוא כותב לו, למה הוא לא יכול להגיד לו בפה, למה, מה, מה, מה נידום פה. הוא אומר, אחרי כן יצא אחי וידו אחרי זה במקב עשיו, זה ייטול מלכות אחרינו, כי אפילו בו אילומה זה, יש אחיזה לזה, אגב זה בכוח הברוכס, הגוי מדבר על זה בהרחבה בפירוש של חלגדיו, שכל מה שיש ליעקב חלק בו אילומה זה, זה רק בכוח הברכות שהוא לקח מאיסוף. והוא לימות המשיח, כן, אז יש לו את הכוח הזה, וכך נקרא בעקבות עשו המשיחה, אומר ואף אומות העולם לא התבטלו, כמו שכתוב בפסוח עם סמך חסם מדל, כאן לימו עשו המשיח, רק תמונים יהיו בידי יעקב, וראויים היו ישראל שלא יהיה להם כלום בו אלא מה זה, הנה, רק שקודם ולא כך ממנו הבחוירו. ולקח ביום מיטת אברהם אבינו עליו השלום בשל יעקב אדושים, למאס אילום הזה, כי הוא גלגל אחרי זו בו אילום, וזהו שנתן הדשים לאיסב, ולקח, ברגע שאיסב פוגש את הדשים, מה הוא אומר? הנה אני הולך למות. ברגע שהוא קולט שגלגל החזור בעולם, אז הוא מכריז, הנה אני הולך למות. בסדר? אז יש לו את הכוח הזה. אומר הגוען, מה זה החשבי ראש אוכיף של רויש? רויש בעולם, או מי שראש פה בעולם, זה הנוחוש הקדמויני. למה? כי הוא הקליפה שקודמת לפרי, ולכן הוא היום מנהל את האירוע. המסיבה זה המסיבה שלו. יעקב בעיקרון אין לו שום מקום בעולם הזה. מי שחי חיים של עולם הבא, אין לו מקום בעולם הזה בכלל. בכוח הבכורה, וכמו שהגוי מברר בחד גדיו, הברכות יש לו, והיית נכון, הוא קיבל ברכות בתור איסוף. אז לכן יש לו אחיזה כלשהי בעולם. אבל לכן, לימוי סמושיח, יהיה אפשרות שהבני ישראל יהיה להם קיום בעולם, ואז יעקב מצליח לקחת את זה ממנו, כשהוא מצליח להכניס לאיסוף, משהו שיוכל מהמאכל של הצדיק, כן, מאכל של צדיק, מאכל שמגלה לעולם, מאכל שיש בו לא רק אדום אדום הזה, אלא עדשים שהם עגולים, שהם מסמלים משהו, להסתכל על העולם בתור סמל למשהו אחר שנמצא מעבר לנבט החיצוני של העולם, וכשהוא רואה את הדבר הזה, ממילא איסוף עצמו משתנה אפס, אפס אמדוש. והדבר הזה נותן ליעקב אפשרות להיכנס פנימה לעולם של איסוף, ואפילו בקליפה שיהיה לו איזשהו חלק. למרות שהמקום האמיתי של יעקב הבינו, זה לא בו אילומה זה בכלל, אלא רק בו אילומה. טוב, זה אחיו של ראש, ולכן זה ימי אחש וראש, הוא הרג את הרשעים, הוא ביקש להרוג את הצדיקים, בסדר? הוא חרב את בית המקדשים, הוא ביקש להחריב גם את השלישי, מזה יצר אורי כמובן, אבל גמולו ישוב לו בראשו. כמו שכתוב, את הצפוני ארחיק מעליכם והידחתיו אל ארץ צייה ושממה, את ראשו אל הים הקדמוני, ועליו עושו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות, נכון? זה ההפטרה של שבת שובו. שבת שובו, אז זה פסוק ביואל, פרק ב' פסוק ח', שמדבר על הצפוני, אומרת לך הגימורי בסוכה, מי זה הצפוני הזה? היצר הרע, שהוא צפון בליבו של אדם. שמעתי מרב מוישה, זה היה בדרשה בפתח תקווה לפני 22 שנה, 23, לא יותר כבר, 24 שנים. הוא דיבר במוצאי שבת שובה, הוא דיבר על את הצפוני הרחיק מעליכם. הוא אומר, מה זה היצר הרע הזה? שאותו, שהוא ביקש להחריב גם את השלישי. הוא אמר, יש... כמה שדבר יש בו יותר כוח חיים, הוא יותר מסריח כאשר הוא מת. אומר, פרח, כשהוא מת, יש בו ריח רע קל. בהימה, כן, שרץ שהוא מת, יש בו יותר ריח יותר קשה. בהימה, כן, כמה שיש בו יותר כוח החיים, כשהוא מת מסתלק מהעולם, יש בו יותר סירחון. וכשאדם מת, זה הריח הקשה ביותר מכולם. אומר, פה, הצפוני, אומר, איך יכול להיות שאנשים עוברים עבירות? ביום כיפור. ביום כיפור זה הרי יום, נכון שאין בו השטן, כן? לא שולט ביום הזה, כן? יום אם יוצרו ולא יאחד בוהם. אין לו, יום אחד שאין לו שליטה בכלל. ובכל זאת אנשים עושים עבירות. כי זה לא עבירות שמגיעות מהשטן. זה עבירות שמגיעות ממקום שבו האדם בטוח שזאת צורת החיים הנכונה. זה היצר הרע שנקרא צפוני. זה צפון בליבו של האדם. זה הופך להיות שזה הנורמלי. זה החיים. מה, אתה רוצה שאני לא אחיה? זאת אומרת, הוא לא רואה את זה אפילו כפיתוי אל הרע. הוא תופס את זה כנורמלי, כטוב, כלכתחילה. והדבר הזה זה הצפויני. זאת אומרת, כשהצפויני ירחיק מעליכם, כשהקדוש ברוך הוא ירחיק מאיתנו את היצר הרע שנקרא צפוני, יש סירחון ועליו ראשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות יש סירחון נורא. אנושות שלמה תמות. בסדר? זה... כל האנושות תמות, כי הסירחון פה יהיה כל כך נוראי, כוח חיים עצום שמחזיק את כל העולם, זה היה מילים של רב מוישה, אנושות שלמה תמות. עכשיו, הדבר הזה זה בעצם כוח היצר הרע שהוא מנסה להחריב את הבית השלישי. בסדר? הוא החריב את שתי בתי המקדש הראשונים, הוא ביקש להחריב גם את השלישי, בפשט הגמרא הכוונה הוא החריב את הראשון, הוא ביקש להחריב את השני. נקוס וסיטנו. אבל בעומק הדברים, אומר הגויין, כשאנחנו אומרים על יצר הרע, זה הוא מבקש להחריב את השלישי, ואז יהיה את הצפויני הרחיק מעליכם, לא יהיה לו את הכוח לפרק את הדבר הזה. שנאמר, ובתחיל עצמה על חוס אחשווירוס קוס וסיטנו, שכל, על, על, כן, על יושבי יהודו וירושלים, שכל מגמתו אינו רק על ישראל, גמור בסוכן ובסמד א', שזה היצר הרע, עוזב את אומות העולם, עוזב את עמי הארץ, ומתעסק עם תלמידי חכמים, מתעסק עם ישראל. ואחשוורו שידוע לכל ברשעו מתחילתו ועד סופו, שלכך נקרא מלך זקן וכסיל, כמו שקוסו במדרש הנעלום על הפסוק ויעל לויט מצויר, כן? ויעל לויט מצויר רבעה בעומר, מהי דכסיב התוימרה בחירו על הצעירו אבינו זוקיין, מהי אבינו זוקיין? זה יצר אורש שנקרא זקן, שנאמר מלך זקן וכסיל, שהוא זקן שנולד עם האדם. אומר אבל מה? זה לא סוד שהוא מלך זקן וכסיל. כל אדם שמתבונן במציאות של החיים יודע ורואה שהיצר הרע הזה הוא זקן וכסיל. הוא אחשווי ראש, זה אחשווי ראש, הוא אחשווי ראש, ידוע וקיים, וכולם יודעים שמי שבוחר ללכת אחריו משלם את המחיר, ואנשים עדיין מפלרטטים איתו, עדיין משחקים איתו, חושבים שהם יוכלו לתת ביס קטן ברע, אבל לא לבלוע את זה.
לא מילה מזוקן וכסיל, צעיר וחכם.
לא, זה אחרי האיפור, אנחנו מדברים כשאתה מוריד את האיפור שלו.
מה?
כשבן אדם מסתכל לאורך זמן, אפילו באדם שחיו לו מה זה דיק ומבט שלו לו מה זה, מסתכל לאורך זמן, האם ההליכה אחרי התאוות, בלי דחיית סיפוקים, בלי להשליט ערכים ואידיאלים על רצונות החיים שלי, האם זה מוביל אותי למקום טוב או לא? החזניש מגדיר באמון הביטוח בשער ד' שהיסוד של היצר הטוב זה לבקר את רגש המוסרי על רגש התאווני. היסוד של היצר הרע זה זרימת החיים הטבעיים על מסלולם הטבעי. ואז האדם נהיה נוקם מצוין ושקרן מצוין ונוכל מצוין וכן, השם ישמור כל המידות הרעות במצוינות, הכל הוא עשר בדברים האלה. עכשיו כשאדם, שואל אדם בחיים, רגיל, אתה פוגש בן אדם, אתה שואל אותו, תגיד, אדם שיבקר את רגש המוסרי על רגש התאווני, אדם שחי עם מוסריות. פעם לא דיברנו פה על רחוב רשב"א בבני ברק, כן? רגש המוסרי על רגש התאווני. האדם הזה יחיה יותר טוב מאשר אדם שמשאיר את זרימת החיים הטבעיים למסלולם הטבעי? לאורך 30 שנה, 40 שנה, מה המציאות? אין אדם בעולם שיחלוק על זה, שאדם שחי עם ערכים, עם מוסר, יחיה הרבה יותר טוב. ואדם שעושה מה בא לו, בסדר, זרימת החיים הטבעיים על מסלולם הטבעי, יום אחד יש מזכירה חדשה, יום אחד יש כסף, ובדיוק במקום הזה היה מצלמה. בסדר? הוא לא יודע להתאפק, הוא לא מסוגל להתאפק, נכון? יש, הוא לוקח. מה יהיה המצב של האדם כזה? הוא יהיה נשוי עם ילדים? הילדים שלי בקשר איתו? בוא, זה מחשבה של שתי דקות ואתה מגיע למסקנות. זאת אומרת, ההליכה אחרי יצר הרע, ההליכה של האדם אחרי היצרים שלו, זאת אומללות. אין פה מה להתווכח, זה לא... זה יפה. האם עכשיו כשהוא לקח את הכסף מהקופה, רץ לבית כנסת ורואה קופה עם כסף, והוא הכניס את היד ולקח את הכסף, האם עכשיו הוא נהנה? כן, הנה, יש לו כסף ולא תפסו אותו. האם הוא יחיה טוב?
כל דחיית סיפוקים זה יצר הרע.
מה זה?
לפעמים
היצר הרע
גם אמר
דחיית סיפוקים. ויסע פקומון. ויסע פקומון, אתה יודע למה? אומון, יש לו גם וייספק, וזה אחד הדברים הכי מסוכנים אצלו. הוא בא ומשווק לך וייספק אומון. כדי שתהנה יותר מהחיים, בוא נתאפק. זאת אומרת, אדם מרעיב את עצמו יום שלם כדי לבוא בערב למסעדה היוקרתית, ושם, וכל היום הוא גם שותה סודה, כן, שמעתי את זה על איזה בלתי וניק מפורסם, שכאילו היה צם יום שלם, וכל היום שותה סודה, כי סודה מנפח את הקיבה, ואז הוא מגיע בלילה למסעדה. כן, זה לא, הבן אדם כל היום מרעיב את עצמו, כן, מרעיב את עצמו ולא בביס הקבורס. כדי להגיע לסיעה טיילס. זה וייסף הקום. זה
וייסף הקום. מה? אני לא יותר יש לי סיבה להגיד הוא צעיר וחכם.
כן, אבל אדם כזה שהולך אחרי תאוותיו, גם אם בצורה כזאת של קצת התאפקות, בסופו של דבר יהיה לו חיים טובים או לא?
ודאי שלא.
כן, פשוט.
לא, 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 זה מופע שלה שלי. למה הצעה אני כזה כן מקסיל לך? צעיר
וחכם.
הוא מצליח
לי לצלוח בן אדם לחיים הכי קרואים, והוא עושה את זה. כן, אז הכי מקסיל הוא לא חדש, הוא מוכר. והטיפשות שלו ברורה. אין אדם בעולם, אין אדם שפוי בעולם שחושב שההליכה אחרי התאוות בלי גבול, כמו שהיצר הרע מבקש, תוביל אותו למקום טוב. ובכל זאת, אנשים רצים אחריו. זה בעצם המלך זוקין הוא כסיל פה.
הבן אדם שהולך אחרי היצר הרע הוא
הכסיל. כן, אבל הכסילות היא אצלו. זאת אומרת, הוא מציע לך משהו כסילי. הוא לא מציע לך משהו חכם. הוא מציע לך משהו כסילי, אבל זה נעים.
הוא המקור של
ה... אגב, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל הרמב״ם במוירה, כן, די בהתחלה, כשהוא מדבר על חטא עץ הדעת, הוא מסביר את זה. הוא אומר, עד חטא עץ הדעת, הטוב והנעים היו בעצם אותו דבר. זאת אומרת, אדם עשה טוב, נכון, וזה טוב, ולכן הוא עשה את זה. ואז פתאום נהיה מציאות חדשה בעולם. וכן, זה עץ הדעת טוב ורע. יש כאילו, יש כבר טוב שהוא... זה טוב, אבל זה לא נעים לי. זאת אומרת, יש 17 טעמים לא לעשן, אבל הטעם של הסיגריה חזק יותר. זה לא זה... יש לו אבונה, יש לו זה, אבל זה לא... עדיין, לא, אני יודע שזה לא בריא לי, אני יודע שזה לא טוב לי, ובכל זאת אני רוצה לעשות את זה. נהיה הפרדה בין מה שנכון לעשות ומה שכיף לי, נעים לי לעשות. טוב, טוב, עורב, מוי, לא ניכנס לזה כרגע. באמת, אני... אין לנו הרבה זמן, ואני רוצה לפחות להתקדם עוד קטע 2 בגויים פה. אבל הוא מלך זוקין וכסיל... אנשים יודעים מי הוא, הוא זקן, נולד עם האדם, אדם ראה כבר את התופעות שלו, ועדיין הוא אחשוורו, ישמו ילך מוידו ועד כושר ועצם ומדינו, אנשים הולכים אחריו. המולך, אמר רב, מה הפירוש המולך? אמר את הגימורה, חוזר הגוען פה לגימורה, שמלך מעצמו. אמר לו לשבח, ואמר לו לגנאי. אמר לו לשבח, דלאה ואיניש דחושי ומלכה כבוסי. לא היה אף אחד שיראו למלכות כמורו, לכן הוא מלך מעצמו. למרות שהוא לא היה משושלת המלוכה. ואמר לו לגנאי דלא יאבחו זה למלכוסה, הוא לא היה רואי למלכות. וממוי נעשי ראודי יואי וקום. הוא נתן הרבה כסף ולכן מינו אותו למלכות. שחיתות. So, מסביר הגוין, אם אנחנו מדברים פה על החשברוש, על היצר הרע. איפה בא לידי ביטוי על היצר הרע? המלך מעצמו מול כן, לשבח או לגנאי. אומר הגוין שמלך מעצמו כידוע שהיצר הרע אין צריך הכנה לקנותו. היפוך הקדושו, כמו שקוסו בזוהר תרומו. קדושו לא נקנית למגונה, כך כתוב בזוהר בתרומו, וצריך למרדף הבשרו, צריך לרדוף אחרי זה, ואם זה חינם, זה לא שווה, האריז"ל היה מאוד מקפיד על זה, כשקונים מצוות, כן, להקפיד לשלם. והוא גם לא היה מתמקח על המחיר, כן, נגיד שהוא הולך לקנות 14 מינים או תפילין או, או ציציס או דבר כזה, מה שמבקשים היה משלם, ומקפיד שלא ייתנו לו במתנה, ולא יהיה בחינם, כי מצווס לא הולך למגונה. יש בזה עריך הזה יפה, דיברנו על זה בעבר בנושא של ציציס מהקומרנר, על לבירוץ למצווה קלו. מצווה קלו, אין לך תשלום גדול, אז איך זה יהיה שזה לא יהיה למגונו? אז תרוץ, תשקיע מאמץ פיזי. לבירוץ למצווה קלו, ואז יהיה לך את הכוח הזה של קניית מצווה. כי קניית מצווה צריך להיות באיזשהו... הבלטני קורא לזה, טוב, סליחה, אני שמכניס לגויים פה את כל החסידס, אבל הבלטני קורא לזה מייציץ מן החרקים. כשיש לאדם סדקים, אז בסדקים האלה האור יכול להעיר פנימה. כדי שיהיה קליטה של רוחניות, צריך שיהיה סדק בגשמיות. אפשר לעשות סדק בגשמיות על ידי, על ידי כסף. שאתה משלם על זה, אתה שובר את עצמך ומשלם כסף. על ידי ריצה, על ידי מאמץ פיזי, על ידי שאתה עושה איזשהו מאמץ של שבירה, המאמץ של השבירה יוצר מציע שהאור יכול להיכנס פנימה. זה הזוהר שם בפרשת סטרומו. אומר הגוין, לכן אבל יצר אור לא צריך הכנה. יצר אור הוא זמין, הוא קל, הוא נגיש, הוא על המדף, כן? אתה פשוט לוקח. מה?
מקרה וטומי.
נכון. יש לזה גם חלק מהראשונים מסבירו את זה ככה, הרב אלחון גם מסביר את זה, את הסוגיה שם של בניית בית המקדש בנבואת חגי, שהוא שואל אותם, אם יגעת מי לחם בכל אלה יקדוש ויענו הכהנים ויאמרו לא, תירה שנוגע בדבר לא מתהר אותו, תומה שנוגעת בדבר עצם הנגיעה מתמה. בסדר? תירה דורשת מאמץ של קנייה. תומה, עצם נגיעה בתומה, הוא כבר נטמע גם כן, זה הולך צ'יק צ'ק. וככה הוא מלמד אותם לפני הקמת בית המקדש. כן, אבל יכולנו בקבץ מהמורים לדבר על זה בהרחבה. אבל ככה זה, זה גם מציאות חיים, רואים את זה. אתה רק, התועיף עיניך בוי ועינינו. כן, כשלהגיע לבני רשף יגביעו עוף. כן, להגיע לרחמון הנצלן לדברים שהם רע, אתה לא צריך להתאמץ בכלל. תזניח וזה יבוא. לעומת זאת, קדוש, דבר טוב, דורש מאמץ, דורש, לא מגיע בריקניה. אז הוא אומר, לכן הוא מולך מעצמו. זאת אומרת, תזניח, הוא פשוט ימלוך. אחשוורוש יהיה המלך אם אתה רק לא תתאמץ, אתה לא תחזיק את המושכות, הסוסים יובילו את העגלה. זה לא, לא, לא חידוש גדול. הוא אומר, אמר אלי לשבח. מה זה לשבח אצל הצדיקים? כי טובה גדולה להם שעל ידו זוכים לטוב הגנוז. בסדר? על ידי, על ידי ואמרו לו לגנאי אצל הרשעים. כמו שכתוב בזוהר, אז הקומן דפוגה ואור רבי. אשרי מי שפגע ביצר הרע והצליח לנצח אותו. זאת אומרת, הדבר הזה שהיצר הרע הוא מולך מעצמו, ואנחנו נמצאים במצב שאנחנו כל הזמן צריכים ללמוד להקדוש ברוך הוא אוי זרוי אינו יוכוי לוי. בסדר? זה המציאות של היצר הרע היום, בזמננו. שאנחנו נמצאים במצב שהוא שולט על המערכת, ואם לא יהיה נס משמיים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ילמול לי הקדוש ברוך הוא, אוי זרוי, אינו יוכל לו, כי יצר שלנו מסגר ברולו וכל יוים, ומסחדש עלו וכל יוים, כמו בקידוש מגרוש מבוי, כמו בסוכה, שתי הלשונות, מסגר בו ומסחדש, ולכן האדם כל הזמן צריך להיות עם מלחמה תמידית, יומיומית. הדבר הזה הוא מעלה גדולה לצדיקים, בסדר, שהם יודעים שצריך להילחם כל הזמן, והם נלחמים כל הזמן, מחזיקים כל הזמן בשליטה, ורחמון הנצלן, לגנאי, אצל הרשעים. אמרי לא לשבח, אומר הגוען, כי כדלו יאווך, או איניש דחושיב, למלכה כבוסי. שלא היה דבר טוב למלך כמו אצלו, פירוש כי בכל מעשי בראשיס נאמר כי טוב, לבד ביום השישי נאמר כי טוב מאוד. ואמרו, אומרים חזל בבראשיס רבי, טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר אורו, כי הרע, הכיסא אל הטוב, זה מה שאמרתם מקודם מהרמחל בדעס תבונס, בסופו של דבר, המאויד של הבריאה, הטויב מאויד של הבריאה, הוא דווקא בזה שיש יצר הרע, ואדם מתמודד עם יצר הרע, ומחזיק את עצמו, ומתקן את העולם כולו יחד איתו. לכן, אצל זה שהוא מולך מעצמו, וזה שהבן אדם נמצא במצב כזה, שיש לו התמודדות עם יצר הרע, שאלתי פעם את רב מוישה בכותל, על העניין הזה, זה ככה אחד הדברים הבודדים ששאלתי אותו באגודה, דיברתי איתו המון אבל בלומדס, ולפעמים תוך כדי הלומדס נכנס קצת מחשובה, אבל בדרך כלל לא דיברתי איתו מחשובה, פעמים בודדות, לא יודע לספור אותם בדיוק, כשדיברתי איתו במחשובה, אחד הפעמים זה היה הנקודה הזאת, ששאלתי אותו, הוא ציטט מהרב דסלר בשיחה, שיש היצר הרע שולט על הבן אדם, מחטא עץ הדעת, לפני חטא עץ הדעת, זה היה חיצוני לאדם. עמדה בפני האדם בחירה בין היצר הטוב ליצר הרע. אבל אחרי שהאדם חטא, אז נהיה מצב שהוא אין לו, כן, אין לו בחירה בעניין הזה. רק היצר הרע שולט עליו, וצריך את המסגר במשחדש, שצריך הקדוש ברוך הוא עזרי. אז דיברתי איתו על העניין הזה, אז הוא אמר שבעיקרון צריך שיהיה השוואה. חצי חצי. אבל מה? לפני שהאדם חטא בעץ הדעת, הוא באמת חשב שלרע יש מה להציע. אז לכן היה חצי חצי כשהיצר הרע מחוצה לו. אחרי שהאדם חטא בעץ הדעת והוא טעה מהרע, הוא כבר יודע שהרע הוא כלום. הוא יודע שהוא אפס, זה בעצם המלך זוקן וכסיל שראינו מקודם. אדם יודע שזה שום דבר, כי הוא כבר טעם, הוא יודע מה זה. הדרך היחידה שיש שיקול במלחמה, זה שהוא שולט על כל העסק, ואדם צריך להחזיק כל הזמן ולעמוד מולו. זאת אומרת, התיקון כיום הוא לא להתבונן במבט פילוסופי, כן? במבט חיצוני, על הרע ועל הטוב ולהחליט מה נכון. את זה כל אדם בעולם עשה והוא יודע. אין אדם בעולם נורמלי שמבולבל בקטע הזה. אגב, אם אתה פוגש אנשים ומדבר איתם, הם גם אומרים לך את זה בפנים. אומרים, בטח שאני יודע מה שנכון לעשות, אבל אין לי כוח. עדיין, מה, אתה באמת רוצה שאני אעשה את זה? אני... כאילו, אני אספר לעצמי ואני אספר לך המון תירוצים למה כן נעים להיות עכשיו לעשות ככה או לעשות אחרת, כי קשה לי להתמודד עם זה. אבל אני יודע שזה הדבר הנכון. קשה לי להתמודד איתו, קשה לי לחיות בצורה שתתאים לערכים ולברר את הערכים הנכונים ולחיות איתם. עזוב, נו, יש לי 17 דברים שאני צריך לעשות ואני לא עושה, אז מה? כשנגיע, אני מסכים איתך לגמרי, נגיע לזה בהמשך, אבל אין לי כוח לזה. וזה מצב שהיצר הרע שולט, יש בזה משהו שזה גם, אני לא הייתי אומר יותר קל, אבל זה סוג עבודה אחר מהעבודה הקודמת. זאת אומרת, אני יודע מה האמת, והעבודה שלי עכשיו זה להחזיק את עצמי בחיי אמת. בסדר? זה מעמד, זה עבודה, וזה שיקול שווה לבירור החיצוני. אבל אז זה היה בירור חיצוני לברר מה האמת ומה שקר מתוך דברים שאני לא יודע בדיוק מה הם. ופה זה אני כבר יודע את הכל ולחיות לפי הערכים שלך. לפי הערכים שאתה יודע שהם ערכי אמת. וזה העבודה הגדולה שיש לנו היום. וזה מולך מעצמוי. זה המציאות של היצר הרע, זה מולך מעצמוי. וזה לשווח. כן, יש פה לשווח. הוא שולט ואתה צריך להחזיק וזה טוב מאוד. אתה יודע מה האמת, פשוט תחזיק אותה. והמאבק הזה, היסוד של המאבק זה המאבק של התמידיות. להחזיק ולא להרפות. אחזתי ולא ירפנו, כן? במצב תמידי. ואמרי לא לגנאי, יש במולך מעצמו, יש גם גנאי גדול הרשועים. דלא יעד החוזה למלכוסה. לא יעד החוזה למלכוסה. הוא לא באמת ראוי למלוכה. הוא ממוין יסיירו, הוא דיואב וקום, הוא פשוט מפנק. כן? הוא נותן כסף. ולכן אנשים, הרבה כסף, ולכן אנשים הולכים אחריו. אומר הגוין, כי כל טענות היצר הרע מגונות וגלויות הדופי. זאת אומרת, אין לו טענה באמת טובה שאתה יכול להחזיק בה. טענות מגונות, טענות לא יפות, והדופי שבטענות שלו גלוי. השקר והרמאות שבטענות של הטענות גלויות. אתה שומע את זה כשבן אדם בא ואומר טענות של בעד היצור הרע. זה סשרית הקמומיות, זה קרום לגמרי. זה לא, אין פה מה לדון יותר מדי, כן? והראש כאילו, רק מה, כן, נו, אז מה מפתה בן אדם? לא ירוי לשמוע לו, אפילו הרשע של הרשעים. רק שמראה לו הצלחת הרשעים בעולם הזה, ועושרם, ועוני הצדיקים, לכך מתקיים היצר הרע אצלם. וזהו עם דלויה וחוזה למלכוסה. הוא אומר, הנה יסר, סעודי יוי. כן, אבל זה מפנק. בסדר? ואז, אז בוא נמצא דרך שנוכל להגדיר את זה כנכון, רק בשביל לסתום פיות. אבל המלך זוקן אוקסין זה מאוד ברור פה. וזה אומר, מולך מעצמוי. מולך מעצמוי, לכן יש לו שתי תכונות. מצד אחד, הדרך להחזיק מולו זה פשוט להחזיק פרט אחרי פרט אחרי פרט, ומצד שני, הכוח שלו זה ב... אין לו, לא יואב וחוזה למלכוסה, נאמר, אני אעשה ירודי יואב וקום. הוא שולט מיועידו ועד כוש, רב ושמואל, אחד אמר, הוידו בסויפו אוילום, וכוש בסויפו אוילום, ואחד אמר, כן, הודו וכוש גבי הדודה וקיימה, כשם שמלך על הודו וכוש, כך מלך מסוף העולם ועד סופו. מסביר הגוין, אינו, איך זה נכנס ליצר הרע, המלוכה הזאת. נאמר, כמו שכתב רמו במחיר יין, מלידת האדם. וכשאדם נולד שאז הוד והדר לפניו, שהכל אוהבים אותו, כמו שכתוב במדרש, כן, נשא אוילום נוסם בליבום, אדם שיש לו יוד בנים, כן, יש 10 בנים, את כולם הוא אוהב, אבל יש לו את הקטן שבכולם שהוא מלא רירים. בסדר, תינוק שעכשיו נולד, צריך לקנח אותו מלמעלה, לקנח מלמטה, זה מלא ריר, השם ישמור, ואוהב אותו יותר מכולם. בסדר? אוהב אותו יותר מכולם. עוד פעם, יש כמה גוונים של אהבה, כמה דרגות של אהבה. זו אהבה נמוכה, אבל יש פה אוהב אותו יותר מכולם. או אם לא נוסם אלימו, הקדוש ברוך הוא נתן בלב האדם אהבה אל העולם, הצפיעים והצפיעות, כמו שקורא לזה החזון איש במכתב שלו. כן, הקדוש ברוך הוא נתן אהבה לדבר הזה, ולכן מהוידו ועד כוש, זה תחילת האדם, הוידו, הוד, שיש לאדם את היופי הזה משמיים, מתנה, חן שהקדוש ברוך הוא נותן לתינוקות, כשהם נולדים, שיואבו אותם. בסדר? הוידו. איך הרמב״ם קורא שזה כוח המדמה. כוח המדמה שמתחזק אצל האמא לאהוב את הילד שלה, למרות שאין שום סיבה הגיונית לדבר הזה. זה כוח המדמה. עוד פעם, זה כוח שהוא בעיקרון כוח שקרי, אבל הוא משמש לטובה, כשהוא משמש לטובה. ועד כוש זה השחור. השחור זה שחרות המוות. כמו שראינו מקודם, נכון? וזה שאומר, חד אומר הוידו וכוש מסויפו אלו ועד סויפו, כמו שכתוב, בורכי נפשי יש השם כנגד העולמות. תחילת לידתו הוא סוף העולם, ונקרא אוילום קוטון עד סויפו. זאת אומרת, יש מהתחלת העולם, מסוף העולם עד סופו. זאת אומרת, הוא גומר עולם שלפני הלידה שלו, ומתחיל את העולם של הלידה שלו, עד סוף העולם של הלידה שלו, ואז ממשיך לעולם הבא. כן, חסם סויפו כותב. שיש לך לזיין אדור, הגמור אומרת שהמן, כשהוא הפיל פור רוע גורל, אז הוא חשב, כן, שבשבעה באדר מת משה, והוא לא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד. שואל לך סמספר שתי שאלות. שאלה אחת, אז מה שבשבעה באדר נולד? אתה רואה שזה לא הועיל אפילו לזה שבאותו יום הוא ימות. אז מה יש לך מזה שהוא נולד באותו יום? במיטתו וביטלה את לידתו. דבר שני, מה הסדר בגמרא? שבשבעה באדר מת משה, ובשבעה באדר נולד. זה היה צריך להיות הפוך. בשבעה באדר נולד משה, ובשבעה באדר מת. אומר חסם סופר, הכוונה כאן נולד, זה לא נולד פה בעולם הזה כשהוא יהיה לעולם. הכוונה נולד שבאותו יום שבשבעה באדר מת משה, הוא נולד לעולם הבא. משה רבינו לא מת. משה רבינו ממשיך לחיות בצורת חיים גבוהה יותר. עכשיו, הוא חושב שבשבעה באדר מת משה, והוא לא היה יודע שבאותו יום, בשבעה באדר מת משה, ובאותו יום בשבעה באדר נולד, הוא עדיין חי וקיים, ולכן זכותו עדיין קיימת ועומדת. בתפיסה הזאת שרואה בעולם, כן, הריון לקראת עולם גבוה יותר. יש לפעמים שהריון הוא קשה, אבל כשיש לידה, זה לא קשור למה שהיה בחיים של ההריון. זה מציאס אחרת לגמרי. יש בשבעה באדר מייס מוישה, או בשבעה באדר נולד. קיצור, אומר הגוהן, לאצלנו, אוי דבקוש סוף העולם ועד סופו, יש סוף העולם ועוד סוף. וחד אומר בעדה דודה אבו קיים, כשם שמלך על אוי דבקוש, כך מלך בסוף העולם ועד סופו. בין לילה היה, ובין לילה עבד, וימיו קצל, כל החיים של האדם, זה רגע, זה פסיק, זה בקושי כלום, זה אוי דבקוש, התחלת החיים, סוף החיים, זה ככה אחד ליד השני. וכשם שמלך, פירוש, כשם שמלך על האדם, שהתחלת החיים שלו וסוף החיים שלו זה ברגע, כך מולך על כל העולם כולו, איך? בחטאי האדם, כידוע. כשאדם חוטא, הוא ממליך את היצר הרע לעולם, וכל אחד בבחירות שלו משנה את צורת האדם באנושות. וכשאדם בוחר ברע ונהיה אדם רע, הצורס אודם בעולם משתנה, הדור משתנה, עד שנהיה שכבר לא דויר אחרוין, זה בונים, כן, יקומו ויספרו לבניהם, כי הדור הבא זה כבר דור שאין לו שום דבר. טוב, אני חשבתי לפחות לסיים את הפסוק הראשון, אבל גם את זה אני רואה שלא נגיע. אבל טוב, השם יעזור שנזכה באמת להתגבר על היצר הרע. אולי בעזרת השם, אם יהיה הזדמנות, נלמד עוד מפירוש הגר"א דרך הרב זלמן מגילה, יישר כוח.
אפשר להגיד שמי שטוען שעוד הריכוז של סמוכות, הוא אוחז שהעולם עגול, ואז הוא סוגר עם השנים, צריך אותם שיהיו בשני קצוות, כי הוא טוען לעולם שטוח אולי, לא?
יכול להיות.
הבעיה היא כאילו...